ערב טוב למאזיני קול ברמה, אני דניאל אסור, מאחורי המיקרופון, הטכנאי יונתן בללו, אנחנו שוב בתוכנית האמנתי כי אדבר. רציתי להתחיל עם פתיח מדליק, מעניין. אולי קצת נשמע מסתורי. ישנו איזשהו מחקר שקשור לראייה מרחוק. החל מאמצע שנות ה-80 של המאה ה-20, פעלה בארצות הברית במסגרת השירותים החשאיים של ה-CIA, יחידה סודית ויותר שמשימתה הייתה, הוא נקרא סטארגייט. הייעוד שלה היה לאתר אויבים אמריקאים באמצעות ראייה מרחוק. כך מגלה פאול סמית, שהיה חבר ביחידה הסודית בספרו קריאת מחשבות האויב. אף כי ידיעות על פעילות כזו תופתפו במשך השנים, רק בעת האחרונה שחרר הממשל האמריקאי לציבור חלק משמעותי מהעובדות הקשורות בתוכנית הסטארגייט. התוכנית יצאה לדרך כאשר הסתננו למערב ידיעות על שימוש ביכולות פרפסיכולוגיות שמעבר למסך הברזל. ב-CIA רצו לברר אילו איומים עלולים לנבוע מתחום זה. היחידה הסודית הזאת רשמה לזכותה הצלחות לא מועטות, שחלקן עדיין מסווגות. אנשיה ביקרו באמצעות רוחם, הם יוצאים מהגוף, ובאמצעות רוחם מתנתקים, הם מגיעים לקרמלין, הם מגיעים לראות מה קורה במגירה השלישית מצד ימין בקרמלין. או בבונקרים תת-קרקעיים מעבר לקווי האויב, שבהם פותחו אמצעי לחימה ביולוגיים, או כאשר הותרו חטופים בלבנון, על ידי פרפסיכולוגיה. בין הצלחותיה של היחידה היה איתורה של החפרפרת, שפעלה במסגרת השירותים החשאיים האמריקאים. המרגלים העל חושיים הללו, שידעו לצאת מהגוף, ידעו לתאר את דמותו של החפרפרת, את לבושו ואף את צבע מכוניתו. הטכניקה שנמצאה יעילה ויותר לראייה מרחוק, הייתה כאשר ניתנה לרואה נקודת ציון גיאוגרפית. האיש היה מבקר ברוחו בנקודת הציון ומשתף בחוויות הביקור את חבריו. למרבה הפלא, הרואה מסוגל לראות גם דברים שעדיין לא הראו, עדיין, אלא הם עתידים להתרחש. באחת הפעמים במאי 1987 ניתנה לרואה מרחוק של ה-CIA נקודת ציון, והוא שקע בחוויה דמוי היפנוטית. תמונות החלו לחלוף לנגד עיניו. בתחילה הוא תיאר צבעים וריחות בלבד, אולם בהדרגה החלה להצטייר לנגד עיניו תמונתה של אוניית מלחמה אמריקאית, כשלפתע התפוצץ על סיפונה טיל. ואז הוא תיאר אשן ובני אדם שוכבים בינות לשברי המתכת. לבסוף הוא תיאר את האונייה נוטה על צידה. כעבור 50 שעות אכן התרחשה באותה נקודת ציון במפרץ הפרסי מתקפה על מטוס קרב עיראקי מדגם מיראז' F1 שירה שני טילים על ספינת הטילים האמריקאי סטארק שפטרלה במימי המפרץ. 37 אנשי צוות נהרגו במתקפה. האונייה עצמה נפגעה קשות, אולם הצליחה לשרוד ולהגיע בסופו של דבר למעל מבטחים. רוב המדענים מתייחסים אל הראייה מרחוק בספקנות רבה, אולם אין בכך כדי להרתיע את השירותים החשאיים האמריקאים שהשקיעו משאבים מרובים בפיתוחו של התחום. הם הבינו שלמרות שהמדע שולל כל מיני תופעות או איננו יכול להבין לאשורם את התופעות, הם קיימים במציאות, ואף שירותי ה-CIA החליטו להשתמש בהם, שאף כי אין למדע יכולת להסבירן, הן שרירות וקיימות, ואף ניתן להפיק מהן תועלת ממשית, מעשית. זאת אומרת, שקיומה של הנשמה, למרות שאולי מבחינה מדעית, כמובן שהיום כבר המדע עושה כברת דרך ארוכה, ומתקרב אפילו להוכיח את קיומה של הישות הרוחנית באדם, אבל על כל פנים אנשי ה-CIA משתמשים ביכולות הללו המטאפיזיות כדי להשתמש בהם לריגול, לביון. יש שניסו להסביר את התופעה במונחים גשמיים, כאשר ייחסו את היכולות הפרפסיכולוגיות הללו לגלים אלקטרומגנטיים כלשהם. אולם כשהתברר שהיכולת הזאת איננה נפגמת, גם כאשר שמים את הרואה, או את, כן, את אותו אדם שיש לו יכולות מטאפיזיות בתוך צוללת המשייטת בעמקי הים, הם חזרו בהם והגיעו למסקנה שהתופעה היא מעבר לחוקי הטבע הידועים. מכיוון שפשוט מאוד, כאשר הצוללת משייטת בעמקי הים, אמורים, אם מדובר בכוחות אלקטרומגנטיים, הם אמורים איפשהו לא לפעול, אולם כל פנים הרואה עדיין רואה, זה אומר שהוא לא רואה על ידי גלים אלקטרומגנטיים, אלא על ידי משהו רוחני ספירטואלי. פאול סמית, הרואה מרחוק, מגיע למסקנה שרוח האדם איננה כלואה בגבולות הגוף הפיזי. לדעתו, הרוח יכולה לנדוד על גבי הגלובוס כולו, על פי רצון בעליה. עם השנים, זוכות התופעות הפסיכולוגיות להכרה הולכת וגוברת, שוב אין מדענים יכולים להתעלם מקיומן או לנסות להכחישן. אם כי בדרך כלל מעדיפים שלא לעסוק בהן, מתוך הכרה שאין הן ניתנות לחקירה בכלים מדעיים. כשם שהמדע הגיע למסקנה שהעולם אכן נברא בנקודת זמן מסוימת בעבר, כאשר בעצם הוא קיבל את תיאוריית המפץ הגדול, והחליט שיש בראשית סוף סוף, והתיישר עם התורה, כן, אז במקום, המקום שבו האמונה והשכל נפגשים, כך המדע הולך ומכיר בקיומה של מציאות רוחנית, בקיומה של הנשמה. ככל שהכרה זו תלך ותגבר, יגדל הסיכוי שהאנושות יתפוס שהמציאות שבה אנו חיים היום, היא מעט יותר מורכבת ממה שנדמה במבט שטחי. ומשתמשים בה יחדיו כוחות רוחניים, יחד עם כוחות גשמיים. טוב, זה איזשהו פתיח להבנה של, שבעצם מה מתרחש בעולם, למרות שאולי אנשי מדע עדיין שואפים לנסות להגדיר את הישות הרוחנית באדם, ה-CIA ויחידות הביטחון וכל מיני מקומות כבר מזמן משתמשים ביכולות הללו, ממש לריגול, לצורכי ביון, לגלות את החפרפרת שבתוך ה-CIA וכן כהנה וכהנה. הערב בחרתי להעלות לשידור סיפור אישי של לוחם ביחידות מיוחדות, שיספר לנו את הסיפור של איך הוא מתוודע אל הנשמה, אל הנשמה שלו, איך הוא חוזר אל השורשים לאחר שהוא בעצם נוטש אותם, עוזב את הישיבה, מתרחק וחוזר הביתה לימים, לאחר שהוא איפשהו מתוודע לקיומה של הישות הרוחנית, למציאות הרוחנית שמעבר לגבולות הזמן, מקום, גוף, העולם, כאן. ואנחנו נאמר ערב טוב לאורן. אורן, אתה איתנו?
כן, אני איתכם.
ערב טוב.
ערב טוב.
אורן, מה אתה יכול לספר לנו קצת על עצמך? תן לנו טיפה רקע. אני מבין שאתה בעצם לוחם באיזושהי יחידה מיוחדת, ועברת איזושהי חוויה מיוחדת. ספר לנו קצת.
אוקיי. אז אני כבר היום בן 25, משהו כזה. אני גר במרכז, בעברי בצבא, שזה היה ממש לא מזמן, לפני כמה שנים. אני שירתתי גם בתור לוחם, וגם כקצין. אני פיקדתי על צוות לוחמים ביחידה, יחידת אליט של הצבא, יחידה מאוד מיוחדת. וסיפור שלי בעצם מתחיל הרבה 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 לפני הצבא, מקד יותר בחיים האזרחיים שלי, תקופת הנאורים שלי. אם זה כאילו כל המעבר מהדת לעולם החילוני, מהישיבה לתיכון, ועד בעצם המפגש שלי עם הצבא, זה בעצם איכשהו בונה אותי לקראת החיים האזרחיים.
אז אולי נתחיל, אולי תספר לנו. אתה גר בעצם במשפחה, אתה בא ממשפחה דתית, נכון?
אני בא ממשפחה חרדית, כן.
חרדית, הבנתי. ולומד בישיבות?
היום אני משתדל כמה פעמים בשבוע, מה שאני משתדל עם בחירת העבודה, אני משתדל לבקר את הישיבה לפחות פעמיים בשבוע, פשוט אחר הצהריים מספר שעות.
יפה, אני מדבר כרגע אחרונית בסיפור.
מה אתה אומר?
בתור ילד גדלת במשפחות, משפחה חרדית.
בתור ילד הייתי במשפחה חרדית וחונכתי על ידי העדה החרדית, והמסגרות שלי רק היו דתיות מיום שנולדתי בעצם.
הבנתי, ישיבות, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה.
כן, כן. אוקיי. בית הספר חרדים, חיידר.
חיידר. ומה, איפה התפנית? מתי חלה פה שהיא תפנית בחייך?
אתה מתכוון על השינוי בעצם.
כן.
השינוי האמת התחיל לקראת גיל 16-16.5. בעצם פה השבירה של המעגל הזה שזה נקרא העולם הדתי, המעבר בעצם לעולם החילוני. או שמכנים אותו בכל העולם, העולם החופשי.
מה קרה? מה קרה שגרם לך משבר כזה?
בתוך הישיבה ככה, כשאתה לומד מספר שעות רצופות, בין 10-12, לפעמים גם 13 שעות, מתעמק בין קושיה לקושיה, ולפעמים ככה יושב וחושב מה כדאי ומה לא כדאי, ואיך פותרים את הדברים בצורה הכי רצויה, הכי טובה, ואיך הוא מגיע לך... אתה מגיע לסיפוק. בישיבה אתה די חורש, ואיך אומרים, לפעמים מגיע לגדולות, לפעמים ממש מפלפל איזה קושייה מול הראש ישיבה, שאומרים. אבל בעצם התפנית קורה מתי שאני כבר מתחיל לשאול את עצמי מה אני עושה פה, ולמה דווקא זה הייעוד שהכווינו אותי, ולמה אני לומד בישיבה, למה אני לומד במסגרת טיפה פחות נוקשה, או פחות מתונה, או למה אני לא חילוני. בגלל השאלות האלו אני בעצם מנסה לחקור את העבר שלי, את עצמי, את הסביבה, ואז פה בעצם מתחיל להיות השינוי של התפנית.
אני רוצה להבין, אתם למדתם קצת אמונה, מחשבת ישראל. אם אתה מכיר את היהדות מעבר ל... בוא נאמר כך, להכרת האמונה עצמה. אז מאיפה מתעוררים השאלות? הרי אתה מחזיק באמת המוחלטת, האמת האבסולוטית. אתה יודע את דרכך. אתה אמור לדעת שאתה נמצא במקום, בפסגת היוניברס, אתה נמצא באמת המוחלטת. מה לומדים? מה למדת? גמרות? סוגיות?
למדתי בעיקר גמרה ומשנה וכל הנובע מכך, אבל
נפלא.
בוא נגיד ש... מה אתה אומר?
אני אומר שנפלא. אני שואל מוסר ומחשבת ישראל ואמונה.
אתה לומד הכל. כמובן שאתה תמיד, אתה נמצא, אתה יודע שאתה נמצא באמת, במעגל הזה של האמונה, אבל אני מתכוון שמתחילות לעלות השאלות, זה ברור שאתה יודע את האמת, אבל אתה מתוך סקרנות, אתה גם חוקר, אתה רוצה לגלות מה זה הצד השני, איך בעצם הוא מתנהל, לפי מה האמת שלו בעצם.
זאת אומרת שהסקרנות, יצר הסקרנות שלך בעצם הוא זה ש...
כן, זה רק יצר סקרנות. אני למשל, אני במסגרת שלי, פשוט המסגרת שלי הייתה מאוד נוקשת, מאוד אגרסיבית, שאתה אחרי כמה שבועות שאתה חוזר הביתה מהישיבה, אתה רוצה קצת שקט, גם שם היה בבית אני חשקת, הכל תחת לחץ מתון, ולא אהבתי את הדבר הזה, עד שאמרתי, זה בלתי אפשרי ככה. כל דבר אסור, כל דבר זה. אז אמרתי, אני חייב לנסות קצת יכולים את הצד השני, ומשם בעצם התגלגלנו החוצה.
אז בעצם אתה מספר לי כאן על איזושהי מרידה, טינג'ר, הגעת לשנות ה-10, ואתה עובר פה איזשהו משבר של מרידה, מכתבים לך גבולות בכל מקום, אתה מרגיש איזשהו מחנק, סקרנות, אולי גם יצר, לא רק סקרנות. אז אוקיי, מה איפשהו, מה קורה פה? אז תספר לנו על המהלך, מה קורה? מה מתפתח?
אתה מדבר על השינוי של התפנית של המעבר.
כן, מה קרה? בפועל.
כמובן, הכל בא בהדרגה, אתה יודע, זה לא בהחלטה אחת, אתה זהו, חותך את העולם, זה לא עובד ככה. הכל לפי שיטתי, לפי זמן מוקצב, בהגדרה שלך, איך אתה מתכנן את זה, אתה לא יכול, אתה יודע, פתאום להוריד את הכיפה ולהוריד את החליפה ולהגיע לבית ככה, איך שאתה רוצה. אז בהתחלה אז אתה מתחיל להוריד את הלבוש, ממגבד וכיפה שחורה, אז כבר עובר לכיפה סרוגה, ככה וככה בהדרגה, שאתה כבר כל הבגדים שלך משתנים, וזהו, ובעצם אתה בחוץ. וכמובן לקח זמן, זה לא היה ביום יומיים. הדבר הזה יצר מאוד מאוד פלונטרים במשפחה שלי. גרם לי אפילו להיות כמה פעמים בחוץ, מחוץ לבית. דבר לא הכי נעים בעולם.
ואז מה, איפה אתה מתגורר?
לא הבנתי את השאלה.
איפה אתה מתגורר בשלב הזה?
היום כאילו?
לא, אז אני מדבר איתך רק על אז.
אז כל מיני, היה פה התערבות של קצינת מבחן, עובדת סוציאלית. אז קצת עברתי לצד של האבא, לדודים קצת, ככה בין לבין.
מה זאת אומרת לצד של האבא? ההורים...
ההורים גרושים.
גרושים.
לא מי שהייתי ילד קטן. וזהו, בעצם כאילו, אז אתה קצת עובר לצד של האבא.
לצד של האבא, מה זה אומר שצד של האבא? שהוא לא דתי?
אבא עצמו דתי, האחים לא דתיים, חילונים ו... וכל המשתמע מכך, זה מתחיל ככה בשבתות שאתה אצלם, ואז כבר שם יש, אתה יודע, יש טלוויזיה והכל מותר.
בוא נמשיך עם הסיפור, בוא, אנחנו לא צריכים פרטים בעניין.
כן, סתם.
כן. אז מה, אתה מתגייס לצבא?
כן, כמובן לפני זה אני עובר לתיכון, חילוני, ולומד, וכמובן מסיים שם את הכל, כל השתיים שעות לימוד וגם הבגרות. ותוך כדי שאנחנו בכיתה י"ב כבר מציעים לנו כל מיני, אתה יודע, הכנות לצה"ל, למיניהם, כי אני כבר שאפתי להגיע ליחידה מיוחדת, זה הרצון שלי תמיד היה. אז בעצם התאמנתי באחריי, פעמיים בשבוע, והכנתי את עצמי גם מבחינת כושר, גם מבחינה פסיכולוגית, פיזית, איך שתקרא לזה, ומגיע לגיבוש, עושה את הגיבוש, עובר אותו בהצלחה. תמכתי מיד בהודעה שקיבלתי, ואני מתגייס לצבא.
מה זה גיבוש? גיבוש ליחידה המיוחדת?
כן.
אוקיי.
וזהו, אתה יודע, בצבא זה... אתה כבר לא בבית, אני כבר מראש הגדרתי את עצמי כחייל בודד, ככה אני גם ביקשתי עם הקצינת קישור שלי, כי אמא שלי לא קיבלה את זה שהתגייסתי לצבא ועזבתי את כל המסגרת הדתית, אז בעצם אני כרגע מחוץ לבית, אבל אני במסגרת צבאית שהיא בעצם שומרת עליי ונותנת לי את כל האופציות האפשריות על מנת שאני אוכל לשרת בצורה טובה ונעימה, וגם שאני מסתדר עם זה ולא נופל בין הכיסאות.
אז אתה בעצם מוכר כחייל בודד, מקבל את התנאים?
כן, מוכר כחייל בודד, מקבל את כל התוספת לשכר, את בית החייל.
ואז אתה ממשיך הלאה לקצונה?
כן, כמובן המסלול הוא מסלול ארוך של כמעט שנתיים. כבר כן בקורס מקים הייתי מצטיין שם מאוד, ומאז בעצם אחרי שחזרתי אחרי קורס מקים, כבר התחילו להמליץ עליי לקצונה, וגם את זה אני מאוד רציתי, לחצתי גם על מפקד היחידה, ועושה את המפדקים, עובר אותם, ומשם עולה על אוטובוסים לבה"ד 1.
אוקיי, אז אתה מסיים במצפה רימון את קורס קצינים.
כן, קורס. קורס מאוד ארוך, מייגע, אתה כבר מחכה לסוף, הרבה מבחנים בדרך, כל המשתמע מכך.
אוקיי.
מסיימים את הקורס קצינים אחרי כמעט 7.5 חודשים, זה לא כולל כמובן ההשלמות שיש לך בתוך היחידה, כקצין. ופה בעצם מתחיל להגיע, אנחנו אומרים, הסיפור, ההשגחה הפרטית, איך שאנחנו קוראים לזה.
עד עכשיו אתה, אני מבין שאתה כבר לא שומר שבת ולא שומר...
לא, פה כבר אין פה שמירת שבת, למרות ש... אתה יודע, לפעמים אתה בבית כנסת ככה בשבת, חסר להם עניין, אז אתה יודע, אתה בא מהמסגרת, אתה מכיר שחסר, אז אני לא, אתה יודע, לא ישר מפנה עורף, אני... ישר ככה קופץ על המציאה ותכל להיות אפסירי, או עכשיו גם מבקשים ממני להיות חזן.
הבנתי, ואתה מניח תפילין יומיום בשלב הזה?
זה משתנה, לפעמים אני מניח, לפעמים לא, זה תלוי גם בקראת הזמן. אתה יודע, אם אתה באימון, לא תמיד זה יוצא לך.
אז איפה אתה עומד כאן? אתה בעצם ככה כן ולא.
כן, כזה, אתה יודע.
אוקיי.
משתנה כזה.
בשבתות אתה שומר, משתדל לשמור בשלב הזה.
לא בדיוק משתדל, אז בוא נגיד שבתוך הבסיס, אין מה לעשות, אתה יודע, זה פיקוח נפש, אז לא כזה, אתה יודע, אני עדפתי יותר לנוח.
זאת אומרת שבסתר לבך אתה בעצם ידעת האמת, היהדות היא אמת, אין פה שאלות בכלל, זאת לא שאלה. נכון?
כן, אבל עדיין, בוא נגיד שאני ככה כבר חילוני, אבל עדיין זה מדגדג לי איכשהו הקטע, אתה יודע, היהדותי.
כן.
וזה איפשהו זה מפריע, כאילו זה מציק, אתה אומר, אתה חילוני או שאתה יהדותי?
ואני שאלת לך שאלה, אתה רצית, הרי הסתקרנת ורצית לראות את העולם האחר, ואתה בא מישיבות, ו... אפשר ליהנות ככה? מצפון לא כל הזמן מעיק עליך ומעיק עליך ונותן לך?
זה מאוד מעיק, אתה מנסה להיפטר מזה, זה לא פשוט.
אתה מנסה לשכוח ממנו? אתה מנסה לשכוח ממנו מה, עם טקילה, עם וויסקי, עם ברנדי, עם קצת בירות?
לא, אני לא כזה שתיתי, יש לנו איסור חמור, אבל...
אהה, ביחידה יש איסור חמור, אבל בכל אופן, הניסיון הוא לשכוח והמצפון מעיק, אבל ואי אפשר בעצם ליהנות מהחיים.
בוא אני אתן לך דוגמה קטנה, נגיד שאני בחופש ואני בצבא, סבבה? אז אני יוצא לחופש ויום שישי בערב, אני מפגש עם חברים והולכים נגיד למועדון. אני נכנס למועדון ואין לי שום סיפור, כאילו אני יושב כמו מפגר, עומד, הוא מנסה לרקוד, מנסה להתחבר לחבר'ה. אין, זה פשוט תור ובור מה שהולך שם, אחרי שעתיים הם ממשיכים לרקוד ואני בכלל בורח החוצה כי לא יודע, לא מדבר אליי, אתה מבין? זה עוד איזה משהו שקרה לי.
אורי, אני רק רוצה להזכיר לך, אנחנו נמצאים, אני יודע שאנחנו ברדיו חרדי, אתה יודע, יש לנו, יש מילים שאנחנו אומרים, יש מילים שאנחנו לא אומרים, בואו, אנחנו נשמור על דיסנסי, מה שהיא... רמת שיחה מוסרית עם סטנדרטים יותר גבוהים. בוא נאמר כך, אני שואל שאלה, אתה מרגיש שם לא במקומך, שלא במקומך, נכון?
לא.
בדיוק, אתה מרגיש והמצפון מעיק עליך ואתה מרגיש, אוקיי, מה זה? שוק בשר? מה אני פה? יש נשמה, נכון? משהו כזה?
כן, בוא נגיד שאני לפחות ככה מרגיש חצוי בין עולמות, בשני עולמות.
אתה מרגיש חצוי בין העולמות. זאת אומרת, אתה רואה את החברה שלך, אבל אתה איתם ולא איתם. העיניים כן, קצת, משהו. אתה מרגיש שהעיניים מתגלגלות, ואתה קצת מרחף, ואתה שם, אבל אתה לא שם. כי אתה יודע הרבה יותר. ואת האמת, אתה יודע. ואתה יכול לראות אל מעבר לכל השקר הזה, שבעצם זה שקר, אתה לא מאמין לו. את השקר, את הזיוף של העולם אתה מרגיש, נכון?
כן.
טוב, אני מקווה שאני מגדיר את מה שאתה מנסה להביע, לנסות לקרוא אותך. בכל אופן, אוקיי, אז אתה לא שם, אתה לא מתחבר, כן, כן ולא, כן ולא. מה קורה? מה הלאה? מה מתפתח?
תשמע, התחושה היא לא טובה. אתה לא ישן, לא ישן אפילו בלילות מהדבר הזה.
אתה מרגיש שאתה מרמה את עצמך?
כן. אתה אומר, תחליט, אז אני בדרך כלל, רוב הדברים שלי, אני מאוד עקבי, וישר ויסודי. אני לא אוהב את ה, אתה יודע, להתהפך פעם ככה, פעם ככה, זה לא אני. אני מרגיש שאני לא נמצא עם עצמי, כאילו אני מופרד בין הנשמה לגוף.
כן. מה קרה אחר כך ברצף האירועים?
מה, הדבר הקשה שאני חוויתי, זה לא פשוט בכלל, זה בעצם נוגע לנושא הצבאי. בתקופת השירות, אם אתה, אני ניגע רק במשהו נקודתי קטן. כי אתה יודע, הזמן והמקום, ולא כל כך אפשר להרחיב בכל הדברים שקשורים לצבא, עדיין יש לנו צנזורה. אבל אני ניגע בנושא שמדבר בעצם על מלחמת לבנון השנייה.
כן.
ששם ככה זה כבר לקראת, ממש לקראת סוף הקבע שלי, ומשם אני כבר יודע שאני משם משתחרר. אבל דווקא פתאום בכל התדריכים שלנו, בשבוע לפני שאנחנו ככה נכנסים לכל התעסוקה המבצעית שלנו בפנים, אני אומר, אני חייב לעשות משהו אחרון, ואולי...
בפנים הכוונה...
זה ייתן לי את התשובה, תשובה סופית.
בפנים אתה מתכוון ללבנון?
כן, אני מדבר על לבנון, אני מדבר על העומק, אני לא מדבר על הדרום אפילו. ואני הולך בעצם יוצא לחופש, איזה יומיים, ואני נפגש, נוסע לרב בצרי, בירושלים, כמובן מציג את עצמי, הוא יודע מי נפגש איתו, כמובן הכל בתיאום מראש, ואני שואל אותו, אמא לו, הרב, יש לנו משהו מאוד מאוד מסוכן, ומשהו מאוד עמוק שאנחנו הולכים לבצע, ואני יודע שאני לא כזה דתי היום, אבל אני הייתי פעם, מה אתה מוציא לי לעשות? אני עדיין חושש. אז הוא אמר לי, דבר ראשון, תלית קטן, שזה בעצם המגן האנושי שם. אז אמרתי לו, טוב, בסדר, אני אשתדל, לא הבטחתי לו כמובן במקום, אבל אמרתי לו, טוב, סבבה. תמתי לי כמובן תלית הצבאית, קוראים לזה ניצית, שזה בעצם גם גופיה וגם ציצית משולבת, והיא גם בצבע הירוק, שזה גם מתאים, וזה לא חושף אותך, אם אתה יודע על מה אני מדבר.
הסבבה, כן.
והוא אומר לי, לקחת לקרוא כמה פסוקי תהילים, אז אמרתי, טוב, בסדר, מה, להפסיד מזה, אין לי מה להפסיד, להרוויח, כמו אם הדרך פתוחה. וכמובן לוחץ לו את היד, אומר לו תודה רבה, יוצא, מגיע ליחידה, מתארגנים על כל הציוד, נכנס לכל התדריכים, ועולים על המסוקים וטסים לנו לתוך לבנון. ואני כל הדרך ככה, יכולים, הקצב לב שלי עולה ויורד, מאיץ, עדיין עם השאלה, מה אני באמת? אם אני דתי, או אני חילוני? וגם כן, אתה יודע, הסכנה
זה מה שהעסיק אותך בטיסה?
כן. כי תוך כדי אנחנו ככה מדברים עם הקצינים, הם שואלים אותנו, אתה יודע, אנחנו אוהבים לדסקס את המקרים ותגובות. מה קורה אם חלילה אתה נתקלת, יש לך תקרית? מה קורה עם כל הכוח שלך חלילה נפצע? מה אתה עושה במצב כזה? אז אין לנו אפילו קצין שאמר, אני פשוט רגוע, אני צועק שמה ישראל. אז ככה הוא העלה לי גם את הנושא שלי, על הדרך. ועדיין אף אחד שם כמובן לא יודע שאני, יש לי תלית מתחת. כולם כבר יש להם עליהם ציוד ושכפצים והכל. ואז אנחנו בעצם יורדים מהמסוק, ומתחילים תהליכה המבצעית שלנו לכיוון היעדים שקבעו לנו מראש המודיעין. ואז פתאום אין לי מושג איך זה קרה. פתאום נפתחת לנו מצררים של אש בכל הכיוונים, כנראה שזה היה מערב. ואנחנו כמובן לפי הטולים שאנחנו למדנו, אנחנו מתחילים לעבוד באזור של הבתים. תוך כדי אני רואה שהחבר'ה שלי נפצעים, אז מיד אני כמובן מציב כוח שיטפל באירוע ומתחיל לטפל בפצועים ולפנות אותם.
כן.
אם אני שומע שריקה אחת של ירי, זה ירי צלף. אני מרגיש מין בום כזה, פוגע בי מאחורה. אני עדיין לא מבין מה זה, וצועקים לי, נפצעת, נפצעת. אני מרגיש שאני חי, אני נושם, אני לא מרגיש שבכלל נפגעתי, רק חטפתי איזה אלומה מאחורה. ובסופו של דבר נהרגים שם כל הכוח שבעצם היה במערב. הרינו הרב נהרג לנו גם קצין, אני לא אזכיר את שמו.
אתה מדבר על מה, על כוחות חיזבאללה?
כן. המערב יזום שלהם. אנחנו מיד הסתלקנו, שאני לא היה לנו אפילו זמן לספוף את כל הדברים שלנו. מה שחשוב זה כמה שצריך להעיף את הגופה ואת הפצועים. כי אנחנו היינו ממש כוח מצומצם, זה כוח ממש קטן שהיה שם. לא היה שום חיפוי אווירי, לא היה כלום. כאילו, היחידים שידוע על זה בצבא זה רק המטה הכללי ומעלה. ואנחנו מגיעים לישראל, אותי מפנים לרמב״ם, כי עדיין חושבים שאני פצוע.
כן.
ודבר פלא, איך שאומרים, מתחילים להוריד ממני את כל הטווסט, את השכפץ הקרמי, מתחילים לחתוך לי את החוצה, לראות איפה אני נפגעתי, אולי רסיסים, אולי פגיעה פנימית. הם הופכים אותי, והם רואים שהקליה של הצלף שהזכרתי קודם, הוא נעצר בין הטלית קטן, לגוף שלי, הוא ממש יצר לי צלקת, אבל הוא נעצר, הוא לא נכנס. עכשיו, אני מדבר איתך על מרכז הגב, שלפי הפרופסור, אני לא זוכר אפילו את השם שלו, הוא אמר שהדבר הזה זה לא 100% מוות, זה 200% מוות. כי הכדור, גם אם הוא לא היה פוגע לך בלב, הוא היה שובר לך את עמוד השדרה, היית משותק.
כן. שיתוק זה עדיין לא מוות.
כן. אז ואמרתי לעצמי, תשמע, פה זה כבר, ברגע שזה עניין של חיים ומוות, אז לא משחקים, וזה העיתות אני חושב הכי טוב שהיה לי, מבין כל המסרים שאני קיבלתי מלמעלה, שיש עליי השגחה פרטית, וכנראה מי שיושב שם במרומים, לא מסכים עם העובדה שאני חילוני, והוא רוצה שאני אחזור חזרה, וכמה שיותר מהר.
ואתה מבין את הרמז? אתה מבין את זה לגמרי? את השפת הסימנים של היוניברס, את העיתותים האלה?
כן, כן, אני, וזה אני מסכים לחלוטין, ואני גם, דרך אגב, הרציתי בכמה מקומות, הנושא הזה, של ה, שנקרא השגחה פרטית, יש כל מיני עיתותים למיניהם, שאתה מרגיש שיש אנשים שלא מבינים את זה, יש אנשים שמבינים שזה מסר.
יכול להיות שההבנה שלך נבעה מהרקע הישיבתי שלך, בגלל שבעצם כל הזמן התלבטת בין החיים הרוחניים לחיים, לחיים הגשמיים שאתה נמצא בתוכם, ואתה רואה ואתה לא שייך, או אתה מנסה ליהנות והמצפון מעיק עליך, ובעצם יש בך איזושהי התלבטות פנימית, ועכשיו כשאתה רואה את הדברים אז אתה יותר מפוקח, אתה פשוט עם עיניים פקוחות לראות את האמת הרוחנית הזאת, ואולי אנשים אחרים היו מתייחסים לזה בשוויון נפש, אתה חושב?
תשמע, זה יכול להיות שזה בגלל שיש רקע דתי מאוד חזק, והזיקה שלך ליהדות היא הרבה יותר מסודרת, יותר מוגמרת מאשר בן אדם רגיל שהוא בעצם רק נחשף פעם ראשונה לעולם הדתי. בן אדם שהוא, אתה מסכים לי שבן אדם שהוא 16 שנה בעולם דתי, זה לא בן אדם שרק עכשיו חזר בתשובה.
נכון,
אבל ברור שהמסר הוא יותר ברור, אבל עדיין, אתה יודע, יש כאלו שאומרים לך, תשמע, זה לא בסדר, אז ככה. אז אחד למיליון, אני לא אמרתי אחד למיליון, ולא בגלל שאני הייתי דתי.
אז זה מופקע מסטטיסטיקה, זה אחד למיליון כשלעצמו, זה אתה הולך לרב, ואתה הולך לרב ואתה מבקש ממנו מצווה, ואותה מצווה זה דווקא מצוות הטלית, ואתה מקבל אותה על עצמך ממש לפני כן, והכדור נעצר בדיוק בין הטלית לגוף, במקום מאוד מאוד אסטרטגי בגוף, שהוא בהחלט היה יכול לפחות לשתק, ובהחלט, אני מתאר לעצמי שזה גם יכול להרוג עם הכדור, אני נכנס יותר בפנים.
מוות. אני לא דיברתי פה על עוד כדור שחלף לי מעל הראש, למרות שהיה לי כסדה, היה כל מיני מקרים שם, אני לא בשביל לא מרחיב. Mm-hmm. זה לא עיתות אחד, זה כמה דברים, ובעצם העובדה שאני סך הכל למעלה מ-4 וחצי, כמעט 5 שנים בצבא, יצאתי בריא ושלם, ויש לי חברים שהיום הם תמונים באפר, חלק עדיין עוברים שיקום. זה עוזר לך, אתה יכול לבין את כל הסיכומים, אתה לא יכול להתחמק מזה, אתה לא יכול לברוח מזה. אין פה אפס, איך שאומרים.
אני מבין שאתה היום עדיין ביחידה.
גם יחידת מילואים, אני כן, עדיין עם היחידה.
השתחררת, ואתה, זה מעורר אותך להתחיל לחפש את החיים הקודמים שלך, לחזור חזרה ולחזר אחרי בתי מדרשות, בתי כנסיות, ולנסות לנסות.
מה, אני עושה את זה, בוא נגיד, אני עושה את זה ביותר קצב הדרגתי. הנישה שלי, אף אחד פה לא מלחיץ אותי, אף אחד לא אומר לי, תלך לבית כנסת, תניח תפילין, לך תלמד. אני עושה את זה כי זה מהרצון הטוב שלי, זה בגלל שאני מאמין בזה. ברגע שאני מאמין בזה, אז אף אחד לא יכול לשנות את זה.
מה יש לך לומר, אורן, לכל הבחורים, ככה, יש קצת שבבניקים שככה פוזלים טיפה חוצה וחושבים שהעולם בחוץ הוא יותר יפה או יותר מסקרן, הוא נראה ככה עם אבק זהב. מה יש לך לומר אחרי שאתה כל כך הסתקרנת, ומה יש לך לומר לחבר'ה עליי?
טוב,
אני
מקווה שכולם שומעים אותי ברור. אני יכול להגיד לכם שהעולם הוא באמת חופשי, זה נכון, זה בסופו של דבר אתה בוחר את הדרך שאתה רוצה, ואפילו אם אנחנו זוכרים בספר בראשית, הקדוש ברוך הוא נותן אופציה לבן אדם לבחור, וזה בדרך כלל לא היה דבר כזה קיים, וזה עוד עם היצירה הראשונה שלו. אבל הוא נותן לו את הסימון, איך שאומרים, שלא לגעת בעץ הדעת.
כן.
אני יכול להגיד שככה זה בעצם משל ונמשל כזה, זה ציור כזה שיכול ללוות אותנו כל החיים. נכון שהעולם השני הוא עולם יותר חופשי, והמגוון אפשרויות פתוח עד אינסוף. אני לא רוצה להרחיב איזה אופציות יש שם, אבל בסופו של דבר האמת זה אותה אמת, וזה דבר שמלווה אותנו וזה יישאר איתנו. שאלה אם זה מה שאנשים מחפשים, את ההנאה הזמנית. אני קורא לזה הנאה הזמנית, כי אין איזה שום סיפוך. אתה יכול ללכת לרקוד, אתה יכול לאכול מה שאתה רוצה, אתה יכול לחלל שבת, אבל שאלה מה זה נתן לך. זה לא נתן כלום, זה לא מספק, זה פשוט לא נותן שום דבר.
Yeah, בסופו של דבר, אני אומר שאפילו בעיקר בני תורה, ובעיקר אנשים שככה לא כל כך מסתכלים החוצה, פוזלים החוצה, בסופו של דבר מצפון מראה לך, אתה יודע הרבה יותר טוב, הוא מעיק עליך, אתה מבין את השקר של העולם, ואתה בעצם, גם אם תהיה שם, לא תוכל ליהנות מהחוויה הזאת, כי בעצם עליך, זה לא שאתה איגנורנטי, אתה יכול להכחיש את קיומה, היא כבר שם. אתה כבר חווית את החוויה הרוחנית, ואתה יודע שאתה יודע את האמת, ותמיד, בסופו של דבר, הניסיון להכחיש אותה, יהיה מעיב, צורב, הרקנות, תחושת ההכחשה, תחושת המרידה, תלווה את האדם הזה, מה אתה אומר? אתה חושב שזה נכון? אתה חושב שזה קרה לך? אתה חושב שמה שאני אומר זה נכון? או ש...
זה נכון ובוודאי אפילו, זה לא רק נכון. נכון שאנשים פוזלים החוצה, תשמע, הם לא יודעים באמת מה יש שם בצד השני, אבל ברור שלבן תורה, שהוא נולד לזה, יהיה לו קשה מאוד להסתגל. אז כמה הוא יהיה שם? 3 שנים, 5, 10 שנים, אבל בסופו של דבר תמיד זה יציק לו איפשהו. ואם הוא מתכחש לזה, אז הוא רק משקר לעצמו.
כן.
הרי מה זה כל המעבר הזה מעולם הדתי לעולם חילוני? זה עניין של היצר, היצר בזה, מחפש את הנקודת תורפה שלך, ונכנס שם, ושם הוא דופק, איך שאומרים.
מה אתה אומר לכל החבר'ה האלה שככה מנסים פתאום אחר כך להצדיק את עצמם, כאילו שיש אמת אחרת, ומנסים כאילו... זה אמיתי? או שזה בעצם היצר, והם שיחו אחרי היצר, ורק כך מנסים לתרץ את עצמם כדי לא לראות מטופשים.
אני יכול להגיד לך שאלו שמתכחשים, יש כאלו, אני מכיר גם כמה חבר'ה אישית, כאילו אנשים שהיו אותי בצבא, גם כן שהם היו בוויזנית וכל מיני מסגרות למיניהם, והיום הם אנטי דתיים, אני מדבר איתך אנשים שמשתתפים בכל מיני הפגנות נגד הדתיים, ו... היצר עובד חזק שם, ואתה יודע מה, אפילו מגיע למצב שאתה מאמין לשקר של עצמך, וזה הכי גרוע.
וכל זה כדי לפרוק כל.
כן, אבל בסופו של דבר גם אותו בן אדם שהוא כרגע בחוץ, מתי שהוא יקבל את התפנית שלו, אם זה בעיתות, אם זה בהבנה עצמית. יש לי חברים שהיו כל החיים חילונים, ופתאום, מה קרה שהם החליטו פתאום להיות דתי? או שהוא גילה את האמת, או שהוא פשוט נחשף אליה, זה אחד מהשניים.
אתה יודע, אנחנו לא נאמר שכל מי שפורש, הוא יוכל למצוא את דרכו חזרה, כי אני לא חושב שזה גם נכון. מסיבה אחת, כיוון שנכון, היצר אולי המצפון יעיק עליו, אבל לא בהכרח תהיה לו דלת חזרה. לא בהכרח, פעמים שאדם יורד, הוא יורד, ושוב יורד, ושכר מצווה מצווה, ושכר עבירה עבירה, ופעמים שהוא מגיע גם לשאול תחתיות.
ואין דלת חזרה. אני יכול להגיד לך באופן ודאי שאנשים שהיו דתיים וחזרו בשאלה, סליחה, מאוד קשה להם לחזור בתשובה. כי פתאום יש לו את העולם החופשי, עושה משהו. קשה מאוד, הוא יודע ששם יש הרבה מגבלות, אתה מבין? זה לא פשוט להפך, אני חושב שבן אדם שהיה חילוני כל החיים והוא חוזר בתשובה, אמנם המעבר יהיה לו קשה, אבל יותר קל לו מאשר בן אדם שהוא היה פעם בתשובה והוא...
זה מה שאמרתי, הרבה יותר קשה מהסיבה אחת, כי כבר נראה לו שהוא מכיר, והוא קיבל את הדברים בצורה הלא נכונה. הרי הראיה לזה זה שהוא קם והלך, הוא לא הפנים את זה. אז בשבילו יש עדיין איזשהו טעם או התניה שלילית שבגללה הוא עזב. הייתה לו חוויה לא הכי נעימה. אבל אדם שבא, אדם חילוני שמגיע מתוך איגנורנטיות, לא חוסר ידע, לא ידע, פתאום מגלה את האמת. יופי, אז הוא שמח, הוא הולך, הוא לקראתה, אין לו שום בעיה לקבל אותה. אבל כשיש לך איזשהו מין, איך אומרים, הלימוד העתיק הוא קשה יותר מהלימוד החדש, כן? כלומר, מכיוון שכשאתה בא לחזור חזרה על חומר נלמד, שכבר נלמד, כבר למדת אותו בצורה מסוימת, אז קשה, עתיקה מחדת, כן? הלימוד החדש, ללמוד דבר חדש, זה הרבה יותר קליל מאשר לחזור ולשנות על דבר ישן. גם פה, אבל יש איזה מין אלמנט נוסף שבו כבר יש לך איזשהם דעות לגבי העניין, שצריך להיפטר מהם, כי הם בהחלט שליליות. ואז להתחדש, לא רק לגלות מחדש את היהדות, אלא גם להיפטר מהמטען הישן. ולכן, לא הייתי ממליץ לאף אחד לנסות, כי לא בטוח. איך אומרים, אומר, אחתה ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה.
כן. תשמע, אני חושב שמעבר בין עולם חילוני לעולם דתי, או אני מדבר כאילו, אנשים שאתה יודע, היו חילונים והופכים להיות דתיים, אשרם, אתה יודע, כאילו, כל הכבוד המעבר ועל הביטור של עולם, זה לא פשוט, יש אנשים שממש קשה להם, אתה יודע, עדיין המסגרת היא מחייבת, וזה לא... ובין אנשים שהיו דתיים ורוצים להיות חילונים, אני לא ממליץ, זה כמו סם, אתה יודע, אתה אומר בוא נטעם כי זה נראה חדש, כולם ממליצים על זה, אבל אחרי זה, אחרי שאתה כבר בפנים, זה מאוד קשה להיגמל מזה, וזה חבל, זה מפספס את כל השנות יופי.
וגם קשה להיגמל, וגם אתה יודע שזאת מחלה. אתה יודע שזאת מחלה, זה כמו בדיוק...
זה גם, אני אומר לך שזה גם אותו בן אדם שעשה את זה, זה יציק לו. עזוב אותי, זה לא דוגמה, אבל יש הרבה דוגמאות יפות שאני שומע ואני רואה ואני קורא גם, שאנשים, אתה יודע, יכולים איבדו את דעתם. כאילו, הם מגיעים לנקודת פיצול, למין צומת כזו של שבילים, והם לא יודעים עדיין איפה להחליט, איפה להיכנס, ובינתיים הזמן מתבזבז, וחבל. זה לא זמן שחוזר. לא יכול להחזיר את הזמן.
עוד משהו רוצה לשאול אותך.
כן.
אתה הגעת לסמינר של צוהר, נכון?
כן, ממש לא מזמן.
ואיך הייתה החוויה בסמינר?
תשמע, אני קורא לזה לשמר את כל הצעירים החלוזים. איך אומרים? לשפר את הסיבובי מנוע.
אתה ממש נשמע צבאי. אתה...
כן, אני, אתה יודע, עדיין מערכת הביטחון וזה, אתה עדיין... עדיין לא נגמלתי מהדיבור הצבאי.
אז אתה משמן את הצירים.
הנאה היא ממש טובה, כאילו, הגיבוש של החבר'ה, ואתה רואה דברים, אתה שומע סיפורים, אתה... נפתחים לך כל מיני חלונות, שאתה עדיין לא ידעת שזה קיים באותו בניין שאתה נמצא בו. וזה טוב, אני ממליץ לכל אחד ללכת לשם.
אני שואל אותך שאלה... אני שואל אותך שאלה קצת קשה. אתה בסימפוזיון... עלית לדבר? היה לך מה להגיד לכולם או שרשבת?
כן, עליתי וזה היה בערך כמעט חצי שעה וכולם רק חיכו לזה, אני ממש הרב זמיר, אפילו באמצע שהוא מראיין בן אדם, מדבר איתו, הוא עזב את הכל ובא לשמוע וגם הרב פנגר, הם חיכו לזה. אנשים היו ממש מרותקים, אני מדבר איתך מעל 100 איש והעברתי להם את המסר, זה בטוח בסופו של עניין, היו שם 10 אנשים של הכל הפרונטלי
בעקבות הסיפור.
בעקבות הסיפור.
יפה מאוד. ונתנו לך לפחות להלביש אותם עם הטלית, אחרי שזה הסיפור. אתה עשית את זה, או שזה...
היה איזה 5 לפחות שאני שמתי עליהם טלית. זה מזכיר את, אתה יודע, בצבא, אתה מעניק את הקומטה. ממש ההרגשה שלי וההרגשה שלהם, אני בטוח שהייתה הרגשה טובה באותו רגע, אני ממש היה לי צמרמור.
אורן, הסיפור ההשגחה שסיפרת לנו, היה לך עוד סיפור השגחה במהלך התקופה הזאת שרצית לספר לנו?
עוד השגחה פרטית, כן, בוא נגיד, אבל זה כבר היה באזרחות, זה לא בצבא.
לא משנה, מה הסיפור?
זה לפני, ככה לפני הגיוס, אפילו. אם אתה זוכר... זה היה 1996, או... היה איזה פיגוע במדרחוב שם, בבן יהודה, שאני יצאתי עם חברים, והמחבל התפוצץ משהו כמו איזה 70 מטר, 80 מטר מאיתנו, וגם המכונית תופת שהתפוצצה, הכל היה בטריטוריה שלנו. אני חושב שגם זה עוד איזה מסר קטן.
סמיר, הקדוש ברוך הוא שם לך מסרים ככה, עם חבילות כאלה. טוב. זה היה איתות בשבילך, מה הבנת ממנו? מה הבנת מהאיתות הזה?
קודם כל, בוא נגיד שאם...
איך זה השפיע עליך?
מה אתה אומר?
איך זה השפיע עליך? אתה נשמע ככה אדם חזק, מדבר...
כן, אני יכול להגיד לך שאני לא נרתע מכל דבר. אבל, וגם אם היה לי פעם ספקולציה, אם יש בורא לעולם, לא היה לי ספקולציה כזו, אבל גם אני אומר, אם הייתי נכנס לנישה הזאת, אז זה בטוח, אתה אומר שיש פה, יש פה יד שמכוונת את הכל. גם מבחינת מדע אבולוציוני, יכולים להגיד, לספר לך סיפורים, טבע, אין פה למה דווקא אתה ניצלת, ולמה הוא, ולמה זה נהרג.
אז אתה מרגיש שיש השגחה או שמירה מיוחדת עליך?
אם אני מאמין שהקדוש ברוך הוא שלח אותו, שלח איזה מלאך, וכמו שהסיפור עם יצחק, שבזמן העקדה, ממש בשנייה, ממש על הדקה 90, הוא מנע ממנו לעקוד אותו.
ביום העין שעת השין. זה היה... אורן, רציתי להודות לך. תודה רבה שחלקת איתנו את הסיפור, את החוויה הזאת.
אני מקווה שהמסר עובר, ומקווה שאנשים הבינו את מה שאני רציתי להעביר פה.
בהחלט.
ונשמח.
100%. אז קודם כל, הרבה הצלחה לך, תודה רבה לך, ולילה טוב.
כל טוב.
אנחנו נצא לשמוע שיר קטן ונחזור להמשך התוכנית. נשוב לענייננו, אנחנו רוצים לדבר על קיומה של הנשמה. התחלנו כך את השידור ורציתי לדבר קצת על החיים שלאחר המוות או מחקרים שנקשרים בעניין של החיים שלאחר המוות. תופעות שאי אפשר להסבירן על בסיס מטריאליסטים, על בסיס חומרי. במאה ה-19 חלו בעולם מהפכות חברתיות גדולות, שלוו בשינויים מפליגים בהשקפת עולמם של בני אדם. ביניהם התפתחה הגישה המטריאליסטית לחיים, הגישה החומרנית, שלפיה כל מה שקיים הוא חומר בלבד. הכל חומר, אין דבר מלבד חומר. המושג נשמה, וכן כל תופעה שלא ניתנה להסבר באמצעים מדעיים, הוא קורא כהמצאה של בני אדם פרימיטיביים המחפשים להיאחז במשהו על אנושי כדי לתת משמעות לחייהם. הצורך לתת משמעות נתפס כחולשה, וממילא אנשים חזקים היו אנשים מטריאליסטים, אנשים חלשים זה אנשים שחיפשו משמעות לחייהם או צורך למשמעות. אולי נתפסו כאנשים חלשים, ולכן נתפסו לרוחניות ולכל מיני דברים שהם אינם מוכחים. השקפת עולם זו גרסה, המטריאליסטית, החומרנית, שמה שאי אפשר לבדוק בכלים מדעיים, אינו קיים במציאות. לחומר יש מסה, יש אנרגיה, לחומר יש מהירות, והוא נתון להשפעת הזמן. לכן אפשר לחקור אותו. לרוח, לעומת זאת, אין את הפונקציות הללו, ואי אפשר לחוקרה, אי אפשר לחקור את הנשמה, וכל מה שאי אפשר לחוקרו אינו קיים. המסקנה של תחילת המאה ה-19, במחצית השנייה של המאה ה-20, החל להסתמן שינוי ביחסם של בני אדם למושגים הרוחניים. בין היתר, בעקבות ממצאים חדשים בתחומי הפיזיקה, בתחומי האסטרונומיה, הפסיכולוגיה וגם הפרפסיכולוגיה, שלא היו להם הסברים על בסיס מטריאליסטי טהור. רבות הן התופעות שלא ניתנו להסבר על בסיס מטריאליסטי. ויחד עם זאת, אי אפשר להתעלם מקיומן. בהן התופעות הפרפסיכולוגיות, כמו טלפתיה, היפנוזה, כתיבה אוטומטית, ועוד. שאר תופעות האלחושיות. קולות, ראודייב ועוד, שבהן האדם מקבל אינפורמציה שלא באמצעות החושים, חמשת החושים. התופעות הללו מרמזות על תחילתה של תשובה לשאלה, האם יש לאדם נשמה, או שהאדם הוא מכונה מולקולרית בלבד, כימית, הכל חומר או ביולוגית. שכן הניסיונות להסביר תופעות אלה על פי חוקי הטבע הידועים נכשלו לחלוטין. לא ניתן להסביר את הטלפתיה ואת ההיפנוזה ואת הכתיבה האוטומטית ואת כל הפסיכוקנזיס, כל התופעות הללו אינם כפופות לכל ארבעת הכוחות הפיזיקליים הגשמיים שיש בעולם החומר. בעולם החומר קיימים ארבעה כוחות מוכרים. הכוח הגרעיני החלש, הכוח הגרעיני החזק, כוח הכובד, שעליו מדבר ניוטון, M כפול G שווה W, מסה כפול weight שווה gravity, והכוח האלקטרומגנטי. כמו כן, תופעות הללו אינם מצייתות לחוקי התרמודינמיקה, חוקי התנועה של הפיזיקה, וגם הן לא מוגבלות למהירות האור. לפיכך, למרות התדמית הלא מדעית שיש לנושאים הפרפסיכולוגיים, נחקרות תופעות אלה ברמה אקדמית, וחלקן אף יושמו בתחום הצבאי, כפי שסיפרנו. סיפורים פרפסיכולוגיים מצויים בשפע, בפולקלור העממי. אולם כאן נמנעתי מלהביא אותם, רצינו להביא יותר למחקרים, או דברים יותר מדעיים. מחקרים מדעיים מאשרים שלמעשה כל אדם הוא בעל יכולת אל-חושית. לכל אדם יש כוחות אל-חושיים. אנחנו משתמשים מעט מאוד בפוטנציאל שיש בנו, פחות מ-10%. אם כי מעטים הם בעלי יכולת יוצאת מגדר הרגיל. רוב בני אדם חוו במהלך חייהם לפחות חוויה אל-חושית אחת. בסקר שנערך בשנת 1987 על ידי אוניברסיטת שיקגו, טענו 67% מכלל הבוגרים האמריקאים שהם חוו חוויה אל-חושית. התופעות הפרפסיכולוגיות הביאו את ג'ון אקלס, מגדולי חוקרי המוח בזמננו, לומר את הדברים הבאים. שימו לב מה יש לג'ון אקלס לומר. אני מאמין שיש מסתורין מהותי בקיומי האישי, החורג מההסבר הביולוגי של התפתחות גופי ומוחי. ודאי שאמונה זו תואמת את המושג הדתי, נשמה, ואת בריאתה בידי האלוקים. עד לכאן סוף ציטוט של ג'ון אקלס. בתופעת המוות הקליני והראייה מרחוק שעליה דיברנו כבר, remote viewing, כך זה נקרא בשפה המקצועית, שבה משתמשים יחידות ה-CIA, שכן תופעות אלה זכו להכרה מדעית רחבה, כן, שלא כתופעות פרפסיכולוגיות אחרות, שאמינותן עודה שנויה במחלוקת, אולם תופעת הראייה מרחוק והמוות הקליני, שתי התופעות הללו, הם כבר יש להם הרבה יותר ביסוס מדעי, והן נתפסות, הן נחקרות, ואמינותן כיום כבר כמעט אינה שנויה במחלוקת. מוות קליני או חוויית סף המוות. חוויית סף המוות נחקרה רבות על ידי אנשי האקדמיה מהשורה הראשונה. מחקריהם העלו תוצאות מפתיעות שמשמעותן חורגת אל מעבר לנוסחאות המתארות את המציאות וחודרת אל שאלות המהות. האירועים המאפיינים את תופעת המוות הקליני, מה בעצם מתחולל בגופו של האדם בתהליך המוות? כפי שאלו המחקרים, הם א', דום לב, ב', היעדר פעילות מוחית, ג', לחץ דם אפס, ד', ירידת בטמפרטורת הגוף, ה', עיבוד כל התחושות ושיתוק האיברים. במהלך המוות הקליני, חווה האדם לעתים חוויה יוצאת דופן, ועם סיומה הוא שב להכרה מלאה. ובתאון הרפואי הבריטי, לנסנט, כך זה נקרא, הופיע מאמר הסוקר את הידוע כיום מבחינה מדעית על החיים שלאחר המוות. החומר מבוסס על דוחות של חולים שעברו דום לב, או שהיו מעורבים בתאונות קליניות ומתו מוות קליני. אולם לאחר מכן חזרו להכרה מלאה. מתברר שקיימים מרכיבים זהים בסיפורי האנשים. אפשר אפילו לקחת את כל הסיפורים וליצור איזה מין תבנית פסוק, איזה מין מספר שלבים, 10 שלבים מסודרים או 11 שלבים מסודרים, שבהם עוברים כל האנשים, אותם מספרים כל האנשים שחווים את חוויית המוות הקליני. אנשים סיפרו על היפרדותם מגופם ועל האצה בחשיבה, תהליך מואץ, חשיבה מהירה יותר. כולם ציינו את היעדר הפחד ואת שלוות הנפש ששרתה עליהם. רבים דיווחו על ראייה פנורמית, ראייה הרבה יותר שרואה מכלול הרבה יותר רחב של נופים או של מראות, כן? ועל שחזור מהלך חייהם לנגד עיניהם. הם רואים לנגד עיניהם את כל חייהם רצים במהירות. פעמים שהם רואים אותם, את מהלך החיים, מתארים אותו, וברובה מתארים אותו, כאילו הם רואים אותו גם מנקודת המבט שלהם כצופה מתוך העיניים, אבל כאילו הם יושבים באיזשהו אולם קולנוע או משהו כזה. אבל בו זמנית הם רואים אותו, רואים את עצמם גם כן כצופים. זאת אומרת, זה מין חוויה שיותר מתלת מימדית. אני לא חושב שיש מסכים כאלה שאפשר לראות את נקודת המבט של אותו, של אותה נשמה, כשרואה את כל החיים רצים לה מנגד, גם כצופה וגם כנצפה, עם ראיית על. תכונה משותפת לכל האנשים שעברו חוויה זו היא האוטוסקופיה. מה זה האוטוסקופיה? זה מין ראייה מלמעלה, כלומר צפייה מלמעלה של הגוף השוכב דומם על שולחן הניתוחים, או שרוע על הכביש ועל כל מה שקורה סביבו. וכן עיבוד הזהות העצמית, שזה דיפרסונליזציה, כך זה נקרא, הרגשה שאינך קיים עוד בגוף כפי שהיית. אתה מאבד את הזהות, רגע, רואים את הגוף מוטל למטה. אתה מרגיש שאתה, זה כבר לא הגוף. אתה נמצא מלמעלה, ואתה שואל את עצמך, רגע, רגע, מה קורה פה? אני זה למטה? או... כן, באיזשהו שלב אתה כבר מבין שאתה זה לא הגוף. דיפרסונליזציה. מרבית האנשים תיארו חוויות מרשימות, כגון אור עצום שלא ראו כמותו בחייהם, שמיים צבעוניים, תחושה של מציאות שמימית, הדמיון המדהים בין הדיווחים והעובדות שמקורם בארצות שונות ותרבויות שונות, מוציאים מכלל אפשרות שהעדויות הן שקריות ביסודן, ומחזקים את המסקנות שניתן להסיק מהן, מאותן עדויות. לא ייתכן שזקנה בברזיל, ובחור צעיר בגרמניה, ועוד נערה בניו יורק, וכולם מתארים את אותם 11 שלבים לפי סדר, וכולם מתארים תופעות דומות, שאולי קשה אפילו לספר אותם, ואולי גם קשה לספר אותם אפילו באותו רצף, ולומר שהם מגיעים מתרבויות שונות, ולמרות זאת יש בסיס משותף, מכנה משותף לכל הסיפורים הללו. לכן מוצאים מכלל אפשרות שהעדויות הללו היו שקריות ביסודן. אולם מכון גלוב האמריקאי חקר את היקף התופעה, ובשנת 1982 הוא פרסם כי 8 מיליון אנשים בארצות הברית לבדה חוו את החוויה, חוויית המוות הקליני. באנגלית, מוות קליני לא בדיוק נקרא מוות קליני, אלא זה חוויה קרובה למוות. Near death experience, חוויית קרובת מוות. מדוע? מפני שבעצם הגדרת המוות היא כאשר נפסקים גלי המוח בתוספת לכל זה, והאמת היא שכבר יש חוזרים גם אחרי שנפסקים גלי המוח לעבוד, כך שזה בעצם איפשהו לא רק near death experience, חוויה קרובת מוות, אבל זה גם אחרי שכל סימני החיים נעלמו. מעריכים שמספר האנשים שחוו אותה בכל העולם כולו מגיע לכ-33 מיליון איש. ריימונד מודי, דוקטור לפסיכיאטריה באוניברסיטת וירג'יניה, נחשב לאחד מחלוצי המחקר בתחום חוויית סף המוות. הוא החל לעסוק בנושא לאחר שפרופסור באוניברסיטה שבה למד סיפר ברבים על חוויה כזאת שהוא עבר, וכן בעקבות סיפוריהם הזהים כמעט של בני אדם שפגש ריימונד מודי במסגרת עבודתו. בספרו החיים שאחרי החיים, Life After Life, הוא מתמודד עם תיאוריות שונות שמנסות לתת הסבר טבעי לתופעות סף המוות. השפעות של תרופות שקיבלו אותם בני אדם לפני מותם, או תופעות נוירולוגיות, או הסברים פסיכולוגיים, וכן תעתועים, חלומות והזיות, יש כל מיני ניסיונות להסביר, אולי זה הזיות, אולי זה תעתועים, אולי זה תוצאה של השפעות של אותם תרופות שקיבלו אותם בני אדם לפני מותם, או תופעות עצביות נוירולוגיות שקשורות לתאי העצב האנושיים. אמנם דוקטור מודי דחה אחד לאחד את כל ההסברים הללו. למשל את הטענה של השפעה של תרופות הוא דחה משום שמרבית המרועיינים לא קיבלו תרופות לפני מותם. ואף לא במהלך הניסיון להחיות אותם הם לא קיבלו תרופות. את שאר ההסברים הוא דוחה, בין היתר מהטעם הפשוט שתיאורם של המרועיינים אותם ראיין דוקטור מודי היה שונה באופן מהותי מתיאוריהם האופייניים של אלו שסבלו מבעיות נוירולוגיות ופסיכולוגיות. אנשים שסבלו מבעיות עצב, בעיות עצביות או פסיכולוגיות, תיארו דברים אחרים לגמרי. ממש שונים לחלוטין בתיאורם ממה שתיארו אנשים שחוו חוויית מוות קליני. ולכן דוקטור מודי דחה את ההסברים הללו. וכן מטעם שהמרויינים דיווחו על חוויה חיה ומציאותית ויותר, שהייתה שונה בתכלית מכל חלום. מכל חלום או מכל הזיה או מכל תעתוע של חושים. עוד הוא מוסיף שהדמיון הרב בין החוויות של בני האדם השונים מוציא מכלל אפשרות את ההסברים הטבעיים. הרי אילו היה זה תעתוע של חושים או הזיה או תופעות נוירולוגיות עצביות כלשהם, לא מסתבר שכולם יחוו אותה באותה צורה. זאת חוויה סובייקטיבית, אז כל אחד חווה אותה בצורה שונה, אבל שכולם יחוו אותה באותה צורה, אולם הדחייה המשמעותית ויותר לכל הטענות הללו, של אולי ואולי ואולי, אשר דוקטור מודי אינו אלא רומז עליה, כן? אבל ממחקרים אחרים היא עולה בצורה ברורה ויותר, כפי שנראה להלן, היא שהמתים, המתים הקליניים, יודעים לספר עובדות ופרטים על מה שאירע בחדר הניתוחים, בשעה שהיו מחוסרי הכרה לחלוטין, ולא הייתה שום אפשרות שהם ידעו אותם. היו מקרים שהמתים דיווחו על אנשים שהם פגשו שם, אנשים שנפטרו לאחר שהם, המתים הקליניים, נפגעו בתאונות הדרכים והם מתו מוות קליני, ולא הייתה להם שום אפשרות לדעת על מותם של אותם האנשים האחרים שהם פגשו שם. ורק משום שהם ראו אותם שם הם הבינו שהם כבר מתו. או למשל, עיוורים מלידה שחוו חוויית מוות קליני, שהם ידעו לספר מה לבשו האנשים שנכחו ליד הגופה בשעה שהנשמה נפרדה מגופם, כי כוח הראייה פעל בהם באותם רגעים. דוקטור אליזבת קובלר רוס, פסיכיאטרית מדטרויט ומומחית בעלת שם עולמי בנושא היבטים הפסיכיאטריים של המיטה, בחנה במשך 20 שנה למעלה מ-1,000 אנשים שחוו את חוויית סף המוות, ופרסמה את התוצאות מחקריה בספרה על מיטה ומוות. On death and dying, כך היא כותבת. וכן במאמרים רבים אחרים, מסקנתה, הסמך הידועות שאספה, היא שהגוף הגשמי הוא בעצם רק גולם, כמו שפרפר נמצא, אפילו הזחל נמצא בתוך גולם. הגוף הוא רק גולם, מעטה חיצוני של הישות האנושית, העצמית הפנימית האמיתית. הפרפר שבאדם זו הנשמה, בת על מוות, ומשתחררת ברגע שאנו מכנים מוות. הפרפר נמצא בתוך אותו גולם, ובעצם שעת המוות הפרפר יוצא החוצה מתוך הגולם, הנשמה יוצאת החוצה מתוך הגוף. היא מסכמת, יש חיים לאחר המוות. קאנט רינג, פרופסור לפסיכולוגיה באוניברסיטת קונטיקט, חקר במשך שנים את הנושא של סף המוות, ואת מסקנותיו הוא פרסם בספרו החיים בתוככי המוות, Life at Death, חיים בתוככי המוות. וכן בספרים ומאמרים נוספים, מסקנתו היא שהאדם ממשיך להיות קיים קיום הכרתי לאחר מותו הגופני. הוא ממשיך להיות קיים, ההכרה שלו ממשיכה להתקיים, יש לו קיום הכרתי לאחר מותו הגופני. דוקטור צ'רלס גרפילד, פרופסור קליני במכון לחקר הסרטן של אוניברסיטת קליפורניה בסן פרנסיסקו, חקר עדויות של סף המוות אצל חוליו. תוצאות מחקריו מאשרות פעם נוספת את קיומה של תופעת המוות הקליני על כל שלביה. אוסיס והרלדסון כן, ראיינו 877 רופאים. 877 רופאים אשר סיפרו על חזיונות של החולים שלהם בשעת מיטתם. הרופאים היו מאוחדים במסקנה, 877 רופאים מאוחדים במסקנה שיש חיים הכרתיים כלשהם לאחר המוות. דוקטור מוריס ראולינגס, קרדיולוג מאוניברסיטת טנסי, בדק 300 חולים שעברו חוויה של סף מוות או near death experience. את מחקריו הוא פרסם בספרו מעבר לסף המוות. גם דוקטור מייקל סאבום, קרדיולוג מאטלנטה, ושרה קרויצגר, פסיכיאטרית מפלורידה, הם חקרו יחד 61 גברים ונשים, בני 19 עד 76, אלה הגילאים, מגיל 19 גיל 76, שעברו את חוויית סף המוות. בתחילה סברו החוקרים שמדובר בהזיות, והם היו ספקנים גדולים בקשר לנושא. אולם לאחר שהמחקר העלה תוצאות דומות למה שהעלו החוקרים האחרים, הם השתכנעו שלא מדובר בהזיות אלא במציאות. את מחקריהם הם פרסמו בכתב העת של ההסתדרות הרפואית בפלורידה בשנת 1978. רוברט, פרופסור לפסיכיאטריה, עסק במשך שנים במחקר גריאטרי ובשאלות של חיים ומוות. הוא ליקט מידע רב בתחום סף המוות ובנושאים הקשורים הנוספים, ואת ממצאיו הוא הציג בספרו האם יש חיים אחר המוות. פטריק ון ראסל חקר במשך 5 שנים את תופעת סף המוות. הוא פרסם את מחקריו בספר המעיין השחור. בספרו הוא דוחה את דבריו של המדען האמריקאי רונלד סגל, שטען כי מצא הסבר ביוכימי להזיות ולחזיונות של אלה שהוכרזו כמתים מבחינה קלינית ושבו לחיים. כן, המדען רונלד סגל בעצם ניסה לשלול את האמת שבחוויית המוות הקליני. הוא רוצה לטעון שזה בעצם הזיות, כימיות. טענתו של סגל הייתה כי במוח של כל אחד מאיתנו יש מנת יתר של סמים טבעיים. והיא משתחררת ברגע המוות וגורמת להזיות ולחזיונות. ון ראסל כתב בתגובה על השטות שכתב רונלד סגל, מהר מאוד גיליתי כי רונלד סגל לא בדק אפילו מקרה אחד, וכי כל התיאוריה שלו הייתה באמת רק תיאורטית. הוא לא היה מדען שחקר באמת. התיאורטיקן. ישנה מספר שלבים שבעצם עובר אותם האדם שעובר את חוויית סף המוות. כפי שאמרנו, אני אזכיר את מספר השלבים. המחקרים שנעשו נאספו עדויות רבות מכל רחבי העולם, ובהן תיארו אנשים באופן מדויק את חוויותיהם, שבדרך כלל נמצאו זהות, ואף על פי שהיו גם דיווחים חריגים, התברר שמקורם בבני אדם שחווייתם הייתה חלקית, או שלא זכרו את הכל. לכן הם היו חלקיים בעצמם. אבל אלו שעברו את כל החוויה מספרים את אותו סיפור. אפשר לסכם ב10 שלבים, או ב-11 שלבים, את החוויה שתיארו הנבדקים. התופעה הראשונה היא ההיפרדות, היציאה אל מחוץ לגוף. רבים סיפרו שכשהם יצאו מתוך הגוף, הם שמעו את הרופאים מכריזים על מיטתם. הם שמעו שפשוט הרופאים מתייאשים לבצע אחיה, או שראו אנשים הבאים לחלצה מן התאונה שעברו. הם מדווחים שלא הרגישו כאב, וכי שלווה שרתה עליהם. אף שהיו מבולבלים ממצבם, כשראו את גופם שרוע למטה, והם עצמם צופים מלמעלה על המתרחש, ניסו לדבר עם הרופאים או עם האנשים שסביבם, אך אף אחד לא שמע אותם. רק לאחר זמן התברר להם שהם כבר לא בעולם הזה. החוויה השנייה היא גוף רוחני. היוצא מגופו מזהה את עצמו כגוף רוחני. אנשים שדיווחו על יציאת הנשמה מן הגוף סיפרו שלאחר היציאה היה להם גוף, אולם הוא היה שונה מהגוף הגשמי הרגיל. הוא היה גוף רוחני שקוף שקשה מאוד לתארו, כי אין בנמצא בעולם הפיזי תופעה דומה. אין כזו פנומנה, זו תופעה מיוחדת. גוף כזה לא ברור, שקוף, רוחני, ספירטואלי, גוף של אור. בעצם רבי מאיר אומר את זה, גוף של אור. על כך כותב דוקטור מודי בספרו החיים שאחרי החיים, התפיסה בגוף החדש דומה ואיננה דומה לתפיסה בגוף הפיזי. בדרכים מסוימות הצורה הרוחנית מוגבלת יותר. לדוגמה, תחושת התנועה נהדרת. אין תחושת תנועה בגוף ההוא. בכמה מקרים דיווחו אנשים שלא הייתה להם תחושה של חום או קור בגוף השקוף הזה. איש מבין החוקרים שלי לא דיווח על טעם או ריח. מאוד מעניין. חוקרים כל כך הרבה מקרים. מישהו היה צריך לדבר טיפה על טעם, על ריח, על חושים? לא. הגוף השקוף הזה, אל מעבר, כאשר הנשמה עוזבת את הגוף ונמצאת בתוך חלוקה דרבונן, מה שנקרא. הם לא מדברים על טעם וריח. מצד שני, חושי הראייה והשמיעה בגוף הרוחני הם משופרים ומושלמים ממה שהיו בחיים הפיזיים. אדם אחד אמר שבזמן שהיה מת, ראייתו הייתה חדה יותר במידה שלא תאמן, ובמילים שלו הוא כותב, פשוט אינני יכול להבין איך יכולתי לראות למרחק קוריו. בעצם הנשמה רואה, היא רואה מסוף העולם ועד סופו. היא איננה מוגבלת לכלים מוגבלים כל כך כמו העין והאוזן האנושית. רק שהנשמה נמצאת בתוך הגוף, נמצאת בתוך אותו קבר שמגביל אותה. השמיעה במצב הרוחני, אז היא יכולה להיקרא כך, שמיעה, רק כאנלוגיה או כמשל. כי רובם של אלו שחוו את החוויה אומרים כי לא שמעו ממש קול או צליל פיזי. דומה היה כאילו הם קולטים את המחשבות של אנשים שמסביבם. התופעה השלישית היא, כן, התופעה הראשונה זה ההיפרדות, התופעה השנייה זה הגוף הרוחני. התופעה השלישית היא האוטוסקופיה. מה זה האוטוסקופיה? הנשמה רואה מלמעלה את כל התרחיש, את כל מה שמתרחש אי שם למטה, היא רואה את הגופה מוטלת לה, והיא בהתחלה מתפלט קצת, היא לא מובן מה קורה, מה, הנה אני פה למטה, אבל אני לא מרגיש כאב, או אני פה למעלה, ואז היא, הנשמה מבינה, שבעצם היא העיקר, הנה היא פה למעלה. רבים מאלה שהיו במצב של מוות קליני, תיארו כיצד ראו את גופה מוטל מת, בשעה שהם ריחפו מעליו, ולאחר שחזרו לחיים, ידעו לספר על שהתרחש מסביבו בכל אותו הזמן. דוקטור מודי ממשיך ומדווח בספרו, במקרים רבים סיפרו לי אנשים איך הדהימו את רופאיהם או אחרים בדיווחים על האירועים שהם צפו בהם בזמן שהם היו מחוץ לגופם. למשל, נערה אחת יצאה מגופה, מספר דוקטור מודי, בזמן שהייתה גוססת ונכנסה לחדר אחר בבית החולים. שם היא מצאה את אחותה שבכתה ואמרה, קאטי, בבקשה אל תמותי, בבקשה אל תמותי. האחות הבחירה נדהמה כשסיפרה לה קאטי מאוחר יותר איכן בדיוק היא הייתה ומה אמרה במשך אותו הזמן. קובלר רוס כותבת בספרה על מיטב המוות, גיליתי למשל שאנשים שמגופם נקטעו איברים סיפרו כי כשעזבו את גופם הבחינו שגופם הרוחני היה שלם. יתר על כן, עיוורים מלידה שחוו חוויית מוות קליני תיארו בפניי, כותבת קובלר רוס, בדיוק מדהים מה לבשו האנשים שהיו בחדר בו הייתה מונחת הגופה, התכשיטים שענדו ומה הם עשו. זה הרי בלתי אפשרי, כיצד הם יכלו לדעת זאת? כיצד יכלה היא לדעת זאת? דוקטור מודי כותב בספרו האור שמעבר, אישה כבת 70 מלונג איילנד שהתעברה בגיל 18, בגיל 70 עברה חוויה של מוות קליני, היא תיארה בצבעים חיים ולפרטי פרטים את שהרה בסביבתה כאשר הרופאים ביצעו בה פעולת החייה אחרי התקף לב. לא רק שהיא תיארה את סוג המכשירים שבהם הם השתמשו, אלא שהיה ביכולתה לתאר את הצבעים את צבעם מעל הכל. היה ביכולתה לספר לרופא שטיפל בה שהוא היה לבוש בחליפה כחולה כאשר החל את פעולות האחיה. אבל היא הייתה עיוורת. אוקיי, מחוץ לגוף. הנשמה אינה זקוקה לכלים. הכלי פגום. הכלי, הגוף, מוטל שם, על שולחן הניתוחים. אבל הנשמה, הנשמה לא עיוורת. הנשמה רואה. אז אחרי האוטוסקופיה, ואחרי הצפייה מלמעלה, יש את השלב הבא, שלב מספר 4. אנחנו דיברנו על שלב מספר 1, ההיפרדות והיציאה מהגוף. שלב מספר 2, הגוף הרוחני, הספירטואלי, השקוף. השלב מספר 3 זה האוטוסקופיה, הנשמה רואה את הגוף מלמעלה. השלב הרביעי זה שלב המנהרה. הישאבות לתוך מנהרה חשוכה. פתאום המשקל הסגולי נעשה קל. פתאום הנשמה נשאבת כלפי מעלה. גם אם היא רוצה לרדת למטה, משקלה נעשה קל וקל וקל, והיא מתחילה לרחף. בטאנל, באיזה מין מנהרה, בזווית של 45 מעלות. או כלפי מעלה, או כלפי מטה. וכמובן, אנחנו כולנו מבינים את המשמעות. מה זה מנהרה כלפי מטה? ומה זה מנהרה כלפי מעלה? שני דברים אחרים לחלוטין. חלק לא מבוטל מן החוזרים לחיים סיפרו שבעוזבם את הגוף הם עברו דרך מנהרה חשוכה מאוד ובסופה ראו אור חזק. האור, גיא המנהרה היא כלפי מטה. הוא רואים את האור וגיא המנהרה היא כלפי מעלה. הנשמה נשאבת פנימה לתוך המנהרה בגלל האור המדהים, החי, הצבעוני הזה, המדהים בצבעיו שאין כמוהו, עם אהבה בלתי מותנית. ישות, חיה, לא אור של העולם הזה. בספרו החיים שאחרי החיים מביא דוקטור מודי עדות של אדם שמת מוות קליני במהלך תאונת אופניים. הוא כותב, חשתי שאני נע לאורכו של עמק עמוק וחשוך. החושך היה כה מוחלט שלא יכולתי לראות דבר. למרות זאת, החוויה הייתה נהדרת. השלב הבא, פגישה עם חברים ובני משפחה. שלב מספר 5. שהלכו לעולמם, אנשים רבים סיפרו שראו ידידים וקרובים אשר כבר מתו. באים לקראתם. פעמים, אפילו אנשים שהם לא יכלו לדעת שהם מתו. פשוט מתו במהלך אותה תאונה. ופשוט מכיוון שהם, או אנשים שמתו מכבר מספר ימים ולא הייתה להם שום אינפורמציה על מיטתם. ויש מהם שראו אותם מיד כשהם מתו. ויש הסיפור שראו אותם רק אחרי שעברו את המנהרה. יש מהם שידעו לזהות אנשים למרות שלא הכירו אותם מעולם. בספרו החיים שאחרי החיים מביא דוקטור מודי רעיון עם אדם שפגש מלווה. הוא ליווה אותו מיד כאשר הוא עזב את גופו. היה זה חברו בוב שנפטר זמן קצר קודם לכן. יכולתי לראות אותו במוחי וחשתי כאילו נמצא שם, אבל זה היה מוזר. לא ראיתי אותו בגופו הפיזי אלא בכאן גוף שקוף, ויכולתי לחוש כל פרט שלו. שאלתי אותו, בוב, לאן אני הולך כעת? מה קרה? האם אני מת או לא? בוב לא ענה לי. הוא לא אמר מילה. בסופו של דבר, לאחר ששמעתי את הרופאים אומרים, הוא ימשיך לחיות, בוב נעלם ולא חזר עוד. היה זה כמעט כאילו, הוא חיכה עד שאני אעבור את הגבול האחרון, ואז היה עונה לי. אם באיזשהו שלב הייתי מת, אז אולי בוב היה מתחיל לדבר איתי. אני חזרתי לחיים. בהמשך מביא דוקטור מודי, עדות של אישה מספרת, הרגשתי בנוכחותם של המון קרובים וידידים שנפטרו, המרחפים בחדר. הרגשתי שהם באו להגן עליי, או להנחות אותי ולקבל את פניי. ידעתי שהכל יהיה בסדר ורציתי להמשיך להתקדם, אך שמעתי את קולה של אמי המנוחה, קוראת לי לחזור על עקבותיי, וכך עשיתי וחזרתי לחיים. שלב מספר 6, כמו שאמרנו, ההיפרדות מהגוף שלב מספר 1, הגוף הרוחני, השקוף, האוטוסקופיה מספר 3, המנהרה וההישאבות למנהרה, והאור בקצה המנהרה. הפגישה עם חברים ובני משפחה שהלכו לעולמם. והשלב המספר 6 זה ישויות זוהרות מלוות את הנשמה ומדריכות אותה. רבים סיפרו שנפגשו עם ישויות זוהרות שלא הכירו בעבר, מהן דמויות על-טבעיות, יצורי אור. השאלה היא, הם גם ישנם אנשים שפגשו ישויות חשוכות, אולי לא יצורי אור, אולי מזיקים בר מינן. כנראה שכן. ג'וליה ודרק פארקר בספרם העולם העל-טבעי מביאים את סיפורו של הנק שנפצע בתאונת דרכים כאשר היה בן 19. הוא מספר שכשנשמתו יצאה מהגוף הוא מצא את עצמו בחדר גדול עם כמה יצורים זוהרים. יצור אחד, בהיר יותר מהשאר, נכנס אל החדר וניגש אליו. האם אתה יודע איכן אתה נמצא? כשענה בחיוב הייתה התגובה, מהי תשובתך? כשהוא אמר זאת, אמר הנק, זה היה כאילו ידעתי את כל שהיה מאוחסן במוחי. כל מה שהכרתי מתחילתם של חיי ידעתי מיד. היה לי ידע שלם, ידע מקיף. ממשיך הנק ואומר, היו מסביבי דמויות שחייכו אליי. ידעתי שהם מודעים לנוכחותי. אך הם לא נתנו ביטוי למודעותם פרט לחיוך. שלב מספר 7, אחרי השלב הזה, השלב של הישויות הזוהרות, האור הגדול. הנפטרים רואים אור שמימי, שלא ניתן לתיאור. הם ידגישו שהאור הזה אין דומה לו. אין דומה לו בכל המציאות התלת מימדית. מעולם אי אפשר להמשיל אותו, אפשר לדמות אותו, לשום דבר, לשום סוג אור שאנחנו מכירים בעולם. החווים את חוויית סף המוות סיפרו על פגישתם עם אור עצום שהקרין אהבה וחום. הם נמשכו אליו והתענגו עליו. הם תיארו תחושה של אהבה והתאחדות, רוגע, שלווה, עושר ושמחה. החוויה השאירה רושם רב עליהם והם התקשו לתאר אותה. אהבה בלתי מותנית. אתה לא צריך להסביר דבר, אתה מובן. אתה קרוי, המחשבות שלך ברורות. אתה ידוע, אתה לא צריך להסביר. דוקטור קאנט רינג מביא בספרו מתקדמים לכיוון אומגה, מביא כמה עדויות. באחת מהם נאמר, בנקודה זו כבר לא הייתי מודע לקיומו של גופי. הייתה זו רק מודעות טהורה ואור מזהיר. נראה היה שהוא כמעט מערסל אותי, האור. נראה היה שאני קיים בתוכו ומהווה חלק ממנו והוא מזין אותי. התחושה הייתה יותר ויותר נלהבת, נהדרת ומושלמת. אם הייתי לוקח את 1,000 הדברים הטובים ביותר שקרו לי מאז ומעולם בחיי ומכפיל אותם במיליוני מיליונים, אולי הייתי יכול להתקרב לתחושה הזו. אינני יודע, אך פשוט הייתי מוצף על ידו, והתחלתי לדעת הרבה דברים. זאת אומרת שהישות האור הזה עוטף באהבה וחום, ומין חוויה מיוחדת טרנסנדנטלית נשגבת, שאולי לא ניתן לתאר אותה במילים, אבל היא מזינה גם באינטליגנציה. השלב הבא, שלב מספר 8, אחרי האור הגדול, תקשורת טלפתית עם נשמותיהם של אנשים שכבר מתו. רבים מהחוזרים סיפרו כי הייתה להם התקשרות טלפתית עם ישות אחרת באמצעות העברת מחשבות. ההתקשרות לא הייתה ממושכת, אלא כל המסר נקלט בבת אחת ובבהירות אחת. אגב, לא הייתה חלוקה בין המחשבה, הדיבור והמעשה. רציתי לחבק, אז חיבקתי, אבל לא היו לי ידיים. לא הייתה מין תחושה כזאת של בעצם, לא, רציתי לעצום את העיניים מפני האור, אבל לא היו לי עיניים, לא היו לי אף אפיים לעצום. לא ניתן להתחבא מפני האור. אבל הישות, אין תחושה של תנועה באותו גוף. ובעצם, כשאתה רוצה לעשות משהו, אז אתה כאילו עשית אותו. והמחשבה, זה בעצם הדיבור. אתה כבר קרוי, אתה כבר מובן, שאתה רוצה לחשוב, אתה משדר. בספרו החיים שאחרי החיים הביא דוקטור מודי את העדות הבאה. כשהאור שאל אותי, אם אני מוכן למות, הייתה לי הרגשה כאילו אני מדבר עם אדם. אך זה לא היה אדם, זה היה האור שדיבר, שהתקשר. ידעתי שהאור יודע שלא הייתי מוכן למות. הייתה לי הרגשה כאילו אני נבחן. הרגשתי כל כך טוב, ביטחון ואהבה, קשה לי לתאר. למעשה, באחד מהמקרים שראיתי תוכנית דוקומנטרית בארצות הברית על חוויה של אחר המוות, הייתה מישהי שעברה חוויית מוות קליני, בחורה צעירה בת 22, והיא סיפרה שהייתה נשואה, אבל הנישואין עלו על סרטון, והיא מספרת שכשהיא הגיעה ועמדה אל מול האור, ופתאום היא ראתה את כל חייה חולפים לפניה, ובאיזשהו שלב היא הבינה שהדברים שחשובים שם הם לא הדברים שחשובים פה. כאן ההישגים החומריים הם בעצם, אנחנו מסתכלים כאילו, אוקיי, השגת משכנתה, לא השגת, כן, מעמד חברתי, לא מעמד חברתי, תואר באוניברסיטה, אקדמיה, מה שזה לא יהיה, איך מתייחסים, כן, מצליחים בעולם החומר או מתקדמים, כל הדברים האלה הם מוכתבים. הם מוכתבים מראש. הדברים שהיו חשובים שם, זה איך התייחסת לפקיד כשהיית בבנק. איך התייחסת לילד הקטן שבכה. היחס, החם, הנתינה, נתת חיוך, נתת אהבה, התייחסת באדיבות. היית שר וזועף, ובעצם הקרנת אנרגיות, עדפת אנרגיות שליליות כלפי הזולת. מספר 9. אחרי תקשורת טלפתית, ראייה בסקירה אחת. את כל קורות החיים ברגע הלידה, מרגע הלידה ועד רגע המיטה. פרופסור שלמה לניאדו, מנהל המחלקה הקרדיולוגית של המרכז הרפואי באיכילוב, חווה בעצמו מוות קליני. וכך הוא מספר, בפרק זמן מאוד קצר, הרגשתי שאני רואה את מה שלא האמנתי שיכול לקרות. לרגע ראיתי תמונות של ההיסטוריה של החיים שלי עד גיל 21, רצות מהר. בסרט אחד גדול, זה היה דומה לסרט בצבעים מאוד חיים, וכך זה נמשך, וזה היה מדהים, כי ראיתי את הדברים בצורה מאוד מאוד חיה, ראיתי את עצמי, מאז היותי תינוק, כל חיי עברו לפניי בפרטי פרטים, האחים שלי, השמחות, העצב, הכל נראה כמו סרט, זה היה כמו שאני נמצא מול מסך קולנוע, גדול ורואה את כל חיי, יש דברים מאוד קשים שאני מעדיף שלא להיכנס אליהם, הוא כותב. השלב מספר 10 זה השיבה אל הגוף. יש כאן שלב שהוא, יש מי שמוסיף שלב אחד נוסף, אבל השלב העשירי פה בדרך כלל שמספרים עליו כולם זה השיבה אל הגוף. בשלב מסוים נוצר מין מחסום, וצריך לבחור באחת משתי האפשרויות, למות לחלוטין או לחזור לחיים. אנשים שיעדיפו לחזור לחיים, למרות ההנאה העצומה שהייתה בעולם האחר, בחרו כך מכמה סיבות. או לתועלתם של האחרים, המשפחה, ילדים, בעל, או שהרגישו שעדיין הם לא השלימו את תפקידם בעולם, או שהיה להם רצון לתקן את מה שקלקלו. היו שאמרו שעדיין לא הגיע זמנם להיפטר מן העולם. דוקטור מודי מביא בספרו החיים שאחרי החיים עדות של אישה, כשהייתי שם, בנוכחות האור העצום הזה, היה לי כל כך טוב שלא רציתי לחזור. אך חשבתי על בעלי ועל שלושת ילדיי, וקשה לי להסביר איך או מדוע ידעתי שאני צריכה להחליט להישאר או לחזור, כאילו ניתנה בידי ההחלטה והחלטתי לחזור לגופי. הרבה פעמים הם מספרים שבעצם הייתי עייפה מהחיים. ידעתי שאני יכולה להירגע בצל האור, אבל גם ידעתי שאם אני אשאר שם, אני אצטרך להיוולד מחדש, ולחזור בדיוק לנקודת הניסיון שהייתי בה חיים הקודמים, ולא להתאבד, ולא לבצע את אותו מעשה, ולנצח. העדפתי לחזור חזרה לגופי. לא רציתי להיוולד מחדש. כך מספרים, מספרת בחורה בת 25 שסיפרה שהיא התאבדה והיא פתאום חווה חוויה של מוות קליני והיא מגיעה לשם והיא הייתה מובנת. היא הייתה יפה מהחיים, היא יכלה להירגע, היא יכלה להחליף כוחות. ובעצם היא רצתה מאוד 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 להישאר, אבל היא הבינה שיש לזה השלכות. נצטרך להיוולד מחדש ולחזור ולהגיע לאותה נקודת ניסיון, ונצטרך להתמודד איתה ולנצח הפעם. כל החוזרים אמרו שבעקבות החוויה שחוו, הם הבינו שיש לאדם תפקיד בחייו. שימו לב, שלב התודעה, שלב מספר 11, ההכרה שבאה אחרי החוויה הזו. כל החוזרים אמרו שבעקבות החוויה שהם חוו, הם הבינו, הייתה הבנה מתוך החוויה הזאת, אולי זאת אפילו תכלית החוויה, שיש לאדם תפקיד בחייו, שאותו עליו למלא, שהחיים החומריים אינם העיקר, שהחיים מלאים משמעות, משמעות אינסוף, אינסוף. אלא צריך להתמקד בעזרה לזולת, בנתינה, להגביר את האהבה בין בני האדם, להוסיף ידע והבנה. ואם אתה יהודי, אז הרבה מעבר לה, חסד והבנה ומידות, לשמור תורה ומצוות, לחזור בתשובה, להתקרב לאלוקים. ריבוי העדויות והאופי המדעי של המחקרים נעשו בתחום זה, מעוררים למחשבה מעמיקה על מהותם של החיים ועל מה שמאחוריהם. אנחנו נצא להפסקה קצרה ונשוב לסכם את הדברים. אחר ששמענו שיר נפלא, אני רציתי להוסיף עוד משהו. אנחנו תמיד מדברים על הנשמה, מדברים על החיים שלאחר המוות, כאילו זה החלק הרוחני שבאדם, אבל בעצם האלוקות יורדת, היא מחלחלת פנימה, אל תוך הלשד עצמותינו, אל תוך הגוף, הגוף המופלא הזה והמדהים הזה, ההשגחה האלוקית והדיוק והבריאה ופלאי הבריאה יורדים עד עמקי תהום, לא רק עד גובהי שמיים, עד אין סוף, אלא גם עד אין תכלית. ולמעשה, כשמתבוננים בגוף הזה, נשאלת השאלה, כיצד מצליחים 25 אלף הגנים שבגנום האנושי לייצר את מאות אלפי האנזימים והחלבונים המרכיבים את גוף האדם? למעשה, בעבר חשבו שכל גן מייצר חלבון, חלבון אחד. אולם השערה הזו התבדתה. היא רווחה עד לאחרונה בכליה המדעית שגן אחד מייצר חלבון אחד. החישובים הראו שדרושים לכל הפחות 100 אלף גנים כדי לייצר את כל מגוון האנזימים והחלבונים שבגוף האדם, ואילו באמת מה שיש לנו בגוף, הגנום האנושי אינו מכיל אלא 25 אלף גנים. כיצד זה פועלים הגנים האנושיים ומייצרים כל כך הרבה חלבונים, הרבה מעבר למספרם? לכן משערים כיום שדפוס פעולתם של הגנים הוא גמיש ביותר, כך שגן אחד יכול לייצר כמה וכמה חלבונים. אלא שגישה חדשה זו, אליה מתקרב המדע ומקבל אותה כיום, אינה מקרבת אותנו לפתרון התעלומה ולו בצעד אחד. שכן מעטה תישאל השאלה, מי אם כן מפקח על הגנים כדי שייצרו בזמנים שונים חלבונים שונים בכמויות הרצויות? וגם כשימצא, אם בכלל, אותו גורם מפקח שמחליט מתי הגנום האנושי מייצר חלבונים וכמה, ובאיזה תזמון, תחזור ותישאל השאלה הבלתי נמנעת, מי מפקח על המפקח? מי הוא מקור כל האינטליגנציה הזאת? המפקח על הגנום האנושי. האם אפשר לאחד את כל חוקי הפיזיקה, כולם, כל חוקי הפיזיקה, לחוק אחד? למעשה, זו הייתה מסעת נפשם של כל המדענים. איחוד כל חוקי הפיזיקה במשוואה אחת, היא מסעת נפשם של כל המדענים. משמעו, איחוד של ארבעת הכוחות הבסיסיים של הטבע. אילו כוחות מכירים המדענים היום, מדענים בני דורנו, הכוחות של הטבע. ארבעה כוחות בסיסיים. הכוח הגרעיני החלש, הכוח הגרעיני החזק, הכוח האלקטרומגנטי, וכוח הכובד. כדי לרכז את כולם, את הכוח הגרעיני החזק, את הכוח הגרעיני החלש, את הכוח האלקטרומגנטי, ואת כוח הכובד, למשוואה אחת, ליצירת התיאוריה המאוחדת, על זה עמלו רבות גם איינשטיין בזמנו. אולם כמו חלק גדול מהשאלות העומדות בפני המדע, גם בעיה זו כנראה מחוסרת פתרון ברמה המדעית. משום שבעצם כשאתה בא למצוא את האחדות של הכל, היא בעצם עוסקת בשאלת מהו המקור שממנו נובעים כל הכוחות הפועלים בטבע. ובעצם מיהו או מהו המפעיל את החוקים האלה? מיהו או מהו השולט או המפקח על הכוחות הללו? ובכך חורגת החקירה הזו מתחום העיסוק המדעי. על כן היא גם עלתה על סרטון, ואין בנמצא תשובות לפתרון. אלברט איינשטיין מרצה בווינה ב-1921, ניסיונותיו הבלתי נלאים לגלות את התיאוריה המאוחדת שתכלול במשוואה אחת את כל חוקי הפיזיקה, נחלו כישלון חרוץ. אולם אנחנו יודעים מהי המשוואה. אלוקים. שורש כל הכוחות כולם. אלוקים. בעצם חז"ל מלמדים אותנו שישנם 70 כוחות בטבע. וכל הכוחות הללו, כוח נקרא אל, על בעצם אלוהים, זה בעצם שורש כל הכוחות כולם, תקיף בעל היכולת ובעל הכוחות כולם. עוד תופעה ממש מדהימה, שכשאנחנו דנים באדם או ביצירה המופלאה הזאת שהיא במרכז הבריאה, מדענים רבים מסכימים שלחיי האדם יש גבול עליון, כן? ושתהליך ההזדקנות היא תופעה בלתי נפרדת מעצם החיים. אין, לא משנה, הגבול העליון, באיזה גיל הוא, שאלה אם הוא ייפטר מן העולם בגיל 58, בגיל 100, 150, 120, אולם מחלוקת ניטשת לגבי השאלה מהו הגבול העליון. לכן מרבית המאמצים מכוונים כיום לא למניעת ההזדקנות, מכיוון שסוף סוף ההזדקנות היא תופעה בלתי נפרדת מחוויית החיים, אלא להעתת התהליך של ההזדקנות ולהעלאת תוחלת החיים הממוצעת על ידי טיפול בגורמים המשפיעים עליה, כגון זיהום אוויר, זיהום מים והקרקע, זיהום מקורות המזון, תזונה נכונה, אורח חיים בריא. אולם, ברצוני להסב את תשומת לבכם, מדענים אינם יכולים לגוע בנקודה כיצד לחדול את הזקנה. מהסיבה האחת, יבולה המוות לנצח ומחה השם אלוקים דמעה מהכל פנים, זה תלוי בסיבת כל הסיבות, בשורש כל הכוחות כולם. למעשה, זוהי נבואה לעתיד לבוא. כאשר בעצם מלאה הארץ דעה את השם כמיים לים מכסים, ולא ילמדון עוד איש את אחיו, כי כולם ידעו אותי נאום השם. באחרית הימים, יבולה המוות לנצח. ומחה השם אלוקים דמעה מהכל פנים, לא צער, וגם לא זקנה. נכון? הרי סוף סוף יש גם פסוקים שמראים שתהיה זקנה, והנער בן 100 ימות, אבל אומרים חז"ל, לא מדובר על אומות העולם. אולם היהודי, לא היהודי, הוא בן העל מוות, הוא איש הנצח. הוא איש הנצח של, 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 של התנך, שקם וחי לנצח. נצח ישראל לא ינחם ולא ישקר, כאילו אדם הוא להינחם. עם זאת, לגבי החקירה המדעית, עם זאת, ישנם מי שמנסים לפרוץ את המחסום שמגביל את חיי האדם. כשעיקר המאמצים מופנים לתחום הגנטי, בתקווה למצוא את הגן המסוים הזה, האחראי על תהליך ההזדקנות. תהליך ההזדקנות פועל על כלל כל תאי הגוף, ומביא לניוונם ההדרגתי, וכל התאים מתנבנים בתהליך הדרגתי. אך מתברר שיש בגוף סוג מסוים של תאים שהם אינם כפופים לו. הם אינם כפופים לתהליך ההזדקנות הזה. למעשה, או אותו גן מסוים שאחראי לתהליך ההזדקנות. מה הם התאים הללו בגוף שאינם כפופים לאותו גן ההזדקנות? תאי הזרע והביציות, בניגוד לשאר תאי הגוף, הם זוכים לנעורים נצחיים. כך שהורים בני 40 למשל, שכבר הגיעו לאמצע חייהם, מסוגלים להוליד צאצא שיתחיל את הכל מחדש, ויעמדו לרשותו חיים שלמים. אבל רגע, הם בני 40, מה פתאום? חיים מחדש מתוך גופות מזדקנים. לתופעה פלאית זו אין קיים תשובה מדעית. אולם גם אם ימצא לה אי פעם הסבר מולקולרי, לא יקטן הפלא, כי עדיין תישאל השאלה מי דאג לכך שהמנגנון המולקולרי הזה יהיה פעיל דווקא בתאי הזרע והביציות. מדוע הוא אינו פעיל בשאר תאי הגוף? ומי אמר שהקדוש ברוך הוא לא יכיל את תופעת החיוניות הצעירה הזאת של שמתחוללת על תאי הזרע והביציות, על כל תאי הגוף באחרית הימים? האם ייתכן שהפתרון לבעיה שונה לחלוטין? האם ייתכן שבאדם מעורב גורם נוסף לא פיזיולוגי? לא פיזי, ביולוגי? גורם שמתווסף אל הגוף עם כל התחלה של חיים חדשים? נשמה? ועוזב אותו כשהם נגמרים? נשמה? והוא הגורם שמצד אחד מגביל את חיי האדם ואת כל התאים, שמורים תהליך של ניוון והזדקנות, והוא בעצם המפקח, הנשמה, על הגנום האנושי, אך מצד שני מאפשר את המשיכיותו של המין, של הביצית ותאי הזרע, שהם לא מזדקנים, כן? וכך המשיכיותו של המין האנושי דרך צאצאיו. למעשה, נגענו בנקודות מסוימות ויותר שבעצם יוכלו להראות או להאיר את עינינו בעניין של קיומה של הנשמה או קיומו של הכוח המפקח, הכוח הרוחני, שיכול להכיל בסופו של דבר, אם נשליט את הנשמה על הגוף, אם נכיל את הכוחות הרוחניים של העולם הבא על חיי העולם הזה, אם ניתן לנשמה לנצח, שבעצם אותו מפקח יכיל את יחדול מתהליך הניוון וההזדקנות של התאים האחרים, ייתן להם את אותו כוח שיש לזרע ולביצית. אגב, עם ישראל נקראים זרע קודש. הם נצחיים, גם כן, לגבם לא חל ניוון. זרע קודש. אנחנו נסיים כאן עוד תוכנית של האמנתי כי ידבר. אני דניאל אסור, מקווה שנהנתם הערב לשמוע את התכנים. ניפגש בשבוע הבא ועוד תוכנית של האמנתי כי ידבר. לילה טוב או בוקר טוב, והאזנה הרעיבה.